נטו עם משפחה גרעינית. עורכת נעמה שוחט.
השמש זורחת, יום רביעי הגיע, והנה אנחנו כאן. אתה אמין?
אני מאמין, אני מאמין.
יפה, יפה.
הרגע הזה שנקרא תוצאות האמת, כמו כל רגע שנקרא האמת, הוא סתירת לחי מצלצלת להמון אנשים. זאת אומרת, רוב האנשים כנראה חיים בשקר, ותמיד שמגיעה פתאום איזו פיסה של אמת, היא מעיפה להם שטוזה מאוד בלתי צפויה. ורוב האנשים ברחוב נראים מופתעים ממשהו.
לדעתי זה, אני חושבת שהם עושים פליק פלק כפול. רוב האנשים, נגיד, אם אנחנו מדברים על הדבר עצמו רגע, כי כן. נורא קשה להגיד את הכל בלי להגיד מה, אז נגיד אמרו, אני בטוח שביבי לוקח את הבחירות האלה. הם בעצם אמרו את זה רק אם אין מזוזה נגד עין הרע כזה, בעצם חשבו שהוא לא לוקח, ואז הופתעו, זה העניין, זה משהו כפול כזה. כן, זו דעתי. זה מאוד מקובל אצל חילונים לעשות כאלה דברים. תודה לך.
אוקיי, בסדר. אני כל כך שמח שזה נגמר. אוי, אני כל כך שמח שזה נגמר.
זה מדהים שזה בעיקר.
יש כמה מילים שלא יאמרו, לא יאמרו בזמן הקרוב. מילים הן מכוערות למשמע, כמו מילה גוש.
גוש עוד יאמר כמה ימים.
כן, את חושבת?
נצטרך לספוג את זה, כן. אבל אולי יהיה פחות, נגיד, בוגד. אלא אם כן תיקח לי את הדיאט קולה, ג'קי, ותשתה אותה מאחורי גבי.
או, לא ראיתי שבאמת הגנבת לפה לאולפן.
מה פתאום? זה לא נכון, זה לא נכון. מדובר בפייק ניוז. אולי גם נשמע פחות את המינוח פייק ניוז, לאיזה כמה ימים בלבד.
גם את המינוח פייק לין, אנחנו נשמע קצת פחות, אני חושב.
כן.
ו...
אני
זוכר בילדותי, כשהיית מדליק טלוויזיה, היה לך סיכוי די גבוה לראות שם את אורי זוהר. ממש ברגע, נכון? זה היה כמו חיים יבין של ה...
בסדר, היו פחות אנשים.
של הבידור. נכון, זה היה... וכשלא היה לו מה לעשות פתאום, את התקלה, ואמרו לו באוזנייה, תעביר את הזמן, אז לאורי זוהר היו כמה קסמים שהוא מאוד אהב לעשות, מוזרים ווולגרים בצורה לא רגילה, בין היתר, הוא היה לוקח נניח טבעת, שם אותה מתחת לכוס, שם כוס בצד השני של השולחן, ואומר, עכשיו אני אעביר את זה בטלפתיה, מכוס לכוס. ואז היה עושה תנועות ידיים כאלה ופרצופים, ואומר, כן, הטבעת עברה, אבל זה לא חוכמה, חוכמה זה להחזיר בחזרה לשם. ואז הוא היה, כמובן, בלי להרים את הכוסות או את הקעריות, עושה את כל הממבו ג'מבו מחדש, ועכשיו זה חזרה לכוס הראשונה, וזה היה פותח ומראה, והקהל היה יוצא מגדרו,
ומוחק כפיים. זה בדיוק מה שביבי עושה.
זה.
זה אדיר.
זה מה שאנחנו עושים, זה מה שהתקשורת עושה. אוקיי. אנחנו ממציאים, כאילו פייגלין הגיע ל-800 מנדטים,
כן.
ואז מגיע האמת ומתברר שיש לו בדיוק מה שהיה לו לפני כן.
ואתה באת חזרה.
וכן, ואתה באת חזרה.
בהלם מוחלט, והקהל מריח.
משהו, משהו. יפה.
תראה, אנחנו כן, על אף שאנחנו לכאורה התוכנית הזו שהיא אי בודד בים של אקטואליה, אנחנו הרי לא חיים באי בודד.
בתוך עמנו אנו חיים, כן, כן.
והמשפחה היא חלק מהמשפחה המורחבת, ולכן כן הקדיש תוכניתנו לעניינים פוליטיים.
במשפחה.
במשפחה, אבל לא רק המשפחה, כי אני חושבת ככה, שוב, אם אנחנו כן נכנסים לנתונים ודברים כאלה, אני חושבת שאפשר להגיד שהנתון הדמוגרפי, הנתון הדמוגרפי הוא אחד כן. הדברים החשובים והמשפיעים ביותר בתוצאות הבחירות, ואנחנו ננסה להבין עד כמה הדבר הזה באמת משפיע. כמו כן, נבדוק האם צעירים מצביעים כמו הוריהם, הם מקצינים, מתמרכזים, מה קורה לעמדות פוליטיות לאורך השנים. גם נבדוק איך באמת מסבירים לי ילדים, שזה לא כמו בסוף של משחק כדורגל, כשהם שואלים אתכם, מי ניתך? נגיד, שאלו אותי. תעוררו באמצע הלילה, שאלתי, אמא, מי ניצח?
כמה, כמה, כן.
כן, אז אמרתי, זה מורכב. שזו תשובה שילדים לא כך אוהבים, אז ננסה לבדוק איך אנחנו עונים באמת לשאלה הזו. וגם נשאל בהמשך למה שאמרת, למה אנחנו נכנסים או כך מהר לאופוריה או למלנקוליה? למה אנחנו לא יכולים להיות טיפה יותר אנשים מבוגרים, סבירים ואחראים?
שזה באמת פלא פלאים.
נכון?
הרי מגיל מסוים, אתה חייב להגיד, ראיתי כאלה ממשלות, ראיתי כאלה ממשלות. החיים, בסופו של דבר, התנהלו די דומה. כן? בסופו של דבר, מה שעשה אותי שמח או עצוב, לא היו קשורים בכלל להחלטות ממשלה או לחקיקה. כן? למה אני כל כך מחזיק מהתוצאות של הדבר הזה, שהוא באמת נשמת אפנו הדמוקרטית, אבל לא זה החיים שלנו.
מהמרת שהמילה אנדורפין קשורה לסיפור הזה, אבל אני לא יודעת, נשמע אחר כך. אירי ריקין דבר איתנו על הנושא הזה.
ולא הכל כימיה, לא הכל כימיה.
אני מקווה מאוד שלא הכל כימיה. אנחנו מתחילים בנושא הדמוגרפי, עם הנתונים איתנו אורי תובל, עיתונאי לשעבר, והוא בדק בעצם כמה ילדים יש למועמדים במפלגות השונות, והוא עשה כמה השלכות מהסיפור הזה.
שלום לך, אורי תובל.
היי, מה שלומכם?
כן, אז חדרי הלידה, הם אלה שמכריעים את הכף, לא רק בסכסוך הערבי-יהודי, אלא גם במאבקים הפוליטיים הפנימיים שלנו?
שאלה מצוינת, תראה, הייתה לי איזושהי תיאוריה, אמרתי, אני אבדוק את זה בשעה וחצי בגוגל, ישבתי וספרתי, כמה ילדים יש לעשירייה הראשונה של כל מפלגה שרצה בבחירות.
אוי, זו בדיקה מעולה, גדול, אוקיי.
כן, למה זה התחיל? כי שמתי לב שבמפלגת העבודה, באופן די חריג גם לחילונים בכלל, יש שלושה מועמדים בלי ילדים. לא שאנחנו סופרים להם, אבל אנחנו סופרים להם.
אתה ספרת להם.
אתה ספרת, זהו, כן.
אז ספרתי, זה טל רוסו, יש שם עם רב מיכאלי וסתיו שפיר, ואנחנו יודעים שאיציק שמולי הפך לאבא רק בשבוע שעבר.
בסדר, הם צעירים, הם צעירים ודינמיים. סתיו היא עוד ילדונת.
תראי, סתיו היא צעירה, אני מסכים איתך, היא חברת כנסת בת 33, אני חושב שיש מספיק ישראלים שבגיל 33 כבר הפכו להורים, אנחנו לא יושבים להם.
אבל אתה פשוט סופר, נכון, אתה לא יכול להכנסים כרגע פנימה יותר מדי.
אבל אני אספור את זה. תראי, טל רוסו ומירב, הם כבר בני 50 פלוס. והתוצאות היו, תראי, די צפויות, אבל מאוד מעניינות. בואי נגיד ככה, בתחתית הטבלה זה מי שהפסיד בבחירות האלה. זאת אומרת, בתחתית הטבלה יש לנו את הכי נמוך, זאת אומרת, העבודה של העשירייה שלה, יש בממוצע 2.1 ילדים לכל מועמד. ישראל ביתנו קרובה לזה מאוד, גם כן 2.2, אותם הם באמת נציגי הקואליציה בסיפור הזה. לכחול לבן, מקום 11, כלומר, עם שלושה מקומות לפני הסוף, עם 2.7, ומרץ מנצחת אותם, אני מדבר על הפרט על תחתית, עם 2.9 ילדים, אבל בואו נעשה משהו לא כל כך מנומס, נפריד בין יהודים לדוברי ערבית, אז למועמדים היהודים של מרץ יש גם 2.1 ילדים. 2.1 ילדים...
אז הם צריכים להודות פה בסיכום לחברי הכנסת הערבים שלהם, שמעלים את הממוצע.
אתה אומר, בלי להגיד את זה, שגם בכחול לבן, אם היינו עושים הפרדות בין הימנים שם והשמאלנים שם, בין המזרחים והיותר אירופאים, היינו מגלים שהפערים האלה נשמרים.
יכול להיות. ואתה בעצם... לבני גנץ, יש לומר, אם אנחנו... לבני גנץ יש 4 ילדים, אבל זה נכון שבעשירייה הראשונה יש 5 מועמדים עם 2 ילדים, שזה באמת רק 2, הרבה מעט, תגידו את זה אתם, בוודאי, בוודאי משווים את זה למפלגות עם ילודה גבוהה. בראש הטבלה, יהדות התורה, אפשר היה לצפות את זה, החרדים, לא מצאתי את הנתונים של כולם, אבל ממי שמצאתי לכל מעמד יש שם יותר מ7 ילדים. ובמקום השני, איחוד הימין, השילוב של הבית היהודי ושכחתי ארכום לחלק השני שלהם, שלהם גם יש כמעט 7 ילדים, 6.9, יש שם רפי פרץ עם 12 ילדים, לסמוטריץ שהוא...
זו עוצמה, זו עוצמה עבורך, בבקשה.
זה לא רק הרבה ילדים, זה גם גילאי נישואים צעירים, מה שמבטיח להם גם נכדים בגיל שבו סתיו שפיר...
בדיוק, אמרנו שסתיו צעירה, לסמוטריץ' יש כבר 6 ילדים. עכשיו, אני אתן לכם פה סתם אנקדוטה שגם כתבתי אותה בפייסבוק. אורית טרוקי בגיל של טל רוסו, שניים בני 59. טל רוסו, אלוף בצהל, איש עם הרבה, כבוד, ועשה הרבה למען ישראל. הוא לא הוליד...
את זה הוא לא עשה למען ישראל,
תומר. הוא לא הוליד מצבים. אורית סטרוק, יש לה 11 ילדים שאני מעריך שכולם בגיל הצבעה, ויש איזה שרחה שכבר יש להם נכדים בגיל הצבעה, או אחד או שניים.
בסדר, אני מתחילה לחוש אבל לא בנוח מהעודף פרסונליזציה של האייטם הזה, כי אנחנו בעצם, לא, באמת, פתאום אנחנו נהיינו כזה מפשפשים ברחמים.
גם בחדרי עיתות וגם בחדרי ילדים של מועמדים, אבל...
לא, בואו נדבר בכללי,
יש איזו הנחה מובלעת. אתה בעצם מדבר על קריסת, אני לא סובל את המילה, אבל קריסת הגוש השמאלי, נניח. לא רק אצלנו, אגב, בעולם, בעולם כולו.
כן.
השאלה לא, היא, למה אתה מניח שילדים של ימניים, אנחנו נברר את זה יותר לעומק בהמשך התוכנית, שילדי ימניים נוטים עצמם להיות ימניים?
שאלה מצוינת, אני חייב להגיד שזה ברור שהילודה והולדה זה צעד ראשון בדרך, יש עוד כל כך הרבה תהליכים, אני באמת לא מניח שום דבר כזה, אני כן מניח, אבל שבן אדם שנולד בסביבה תרבותית, ואתה יודע, לבלג בבית מסוים זה לא רק מי ההורים שלך ומה הם אומרים לך מול הטלוויזיה, או בכלל, זה החינוך שאתה מקבל, זה הסביבה שאתה מקבל, זה ההרגלי חיים שלך, זה תפיסת העולם שלך. באופן אישי אני כן רואה את ההמשכיות הדורית הזאת מדור לדור, במשפחה שלי זה ארבעה דורות שאני מכיר, אני מכיר את זה גם מסביבי, אין ספק שיש פה קבוצות, אני לא
אז אנחנו מיד נודה לך על הנתונים האלו, אורי תובל, ונעבור לפרשנות שלהם.
הרמת לנו להנחתה או לפחות לבולה, ואנחנו נעות על זה ברוב וחפץ לב.
תודה
רבה. איתנו פרופסור אלון טל, ראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, ויושב ראש פורום צפוף.
וכותב המאמרים המפחידים ביותר בישראל מבחינתי גם. שלום, פרופסור טל.
שלום, צהריים טובים לכל המאמרים.
שאני רוצה ממש כזה לעשות... אז אני חוזרת לאחד מהמאמרים שלך על הצפיפות והילודה, וזה מיד מיישר אותי.
אני שמח שאת שמה לב, על הווי וגם מקבל החלטת לי מקשיב.
ואתה באמת, אתה מסכים עם הערכה שהתנוססה מסביב לשיחה הקודמת, שחלק ממאזן הכוחות הפוליטי בישראל הוא באמת כתוצאה מהבדלים דמוגרפיים?
אני חושב שאין ספק, אם כי הייתי רוצה לדייק את הדבר, אני לא חושב שההשקפה הפוליטית ימין שמאל מגדירה או בעצם מכתיבה את הסיפור אלה באמת השקפה דתית. כלומר, עם השנים הברית שנוצרה בין מפלגות ימניות לבין המפלגות החרדיות, עכשיו גם הדתיות, הם בעצם מה שנותנים לסיפור הזה משמעות. משום שאם אנחנו נזכור את ראשית מהמדינה, בן גוריון עדיף להקים קואליציה עם המפלגות הדתיות ולא עם המפ"ם. ואז באמת היחסי...
לא נסלח ולא נשכח, בהחלט.
אבל בכל זאת, אין ספק שהיום יש הבדלים גדולים, ואנחנו רואים את זה, אני זוכר את הסקר לפני האחרון, שדיברו על כך ש-50% מהמצבים של פדלן מתחת לגיל 50, רובם בוא נגיד מרקע דתי, ודווקא אצל מרץ רק 13% מתחת לגיל 30, כלומר הזדקנות של השמאל. אין ספק, זו תופעה שהיא קיימת ומורגשת מאוד.
כל מה שאנחנו רואים, כאילו נגיד בסינמטק בתל אביב, אנחנו רואים, וואו, מי זה כל הקשישים האלו, זו תופעה אמיתית, עם נתונים רחבים, הזדקנות השמאל.
זה נכון, ואם אנחנו מסתכלים עוד נתון מעניין, בואו נסתכל על מה שהיה בכל הבחירות, היו הרבה מאוד בחירות בתיכונים לקראת הבחירות האלה. ודווקא מנצח הגדול שם היה מפלגת כחול לבן. בניגוד לציפיות, בתי ספר של 60-70%, אבל הבה נזכור שזה בחירות האלה מתקיימות בבתי ספר חילוניים. וכשאנחנו מסתכלים על, כפי שנאמר פה, שיעור פריון בקרב הציבור הדתי ובקרב החרדי, ורואים שהסיבה של מדינת ישראל שלנו הוא באמת פריון של 3.1%, פי 2 מהמדינות ה-OECD. אחד הסיבות זה באמת השפעה גדולה של הציבור החרדי והדתי. וגם הבדואי, אפשר לומר שגם
כן, אבל אין להם קלפיות ביישובים שלהם, וזה לא ניכנס לזה. עכשיו אנחנו מדברים על 13% מבעלי זכות ההצבעה. רצו הסעות, כמעט לא הצלחנו בסוף קצת, כן. בכל אופן, אצל החרדים אני מדברת על 13% בעלי זכות הצבעה, ובעצם עוד 20 שנה, על איזה אחוז אנחנו מדברים, אם ימשיך קצב הילודה הזה?
מאוד קל לעשות הערכה הבאה. שאני חושב שבתוך 20 שנה אנחנו נראה פי בערך פי 2. בגלל, בגדול, את לוקחת מספר 72, מחלק את זה בעצם לאחוז. בקיצור, לפי הערכה שלי, אנחנו נראה בעוד 20 שנה כ-25%, ואנחנו רואים את זה כבר, אם נגיד...
כ-25% חרדים מצביעים, וזו הצבעה שהיא כמעט לא הצבעה פרסונלית, היא הצבעה קומפלטית, מה שנקרא. אז זה בכלל משנה את כל המשחק, המשחק לא ימשיך להיות כמו שהוא היום.
אבל זה שוב ההנחה... שהכל נורא נורא לינארי. הרי לי באופן אישי ברור, למרות שאני לא יכול להסביר את זה, שמרמה מסוימת, החרדים יהפכו להיות פחות חרדים. כלומר, מה שמחזיק אותם כאותם חרדים שאנחנו מכירים היום, זאת העובדה שהם מיעוט שנלחם על הישרדותו באיזשהו אופן. ברור לי לגמרי שמסף מסוים, הם לא רק התעצמו מספרית, הם גם השתנו מהותית. הם יהפכו להיות...
אין ספק. אין ספק. גם הסבא שלי היה חרדי, אני מניח שרוב האנשים פה גדלו, משפחות שהם נלך שתיים, שלושה דורות אחורה, אז כולם היו חרדים, לפחות לפי ההגדרה העכשווית. אז לכן, ברור שדברים משתנים, וגם אצלם יש כוחות, מעמד אישה הולך ומשתנה.
של הדברים שאי אפשר לצפות אותם בכלל, נכון?
אכן, אכן. אבל מה שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים מי היום נמצא בכיתה א', בעוד 12 שנה מצביעים, ובהנחה שאין איזשהו שינוי מאוד מאוד דרמטי, אנחנו כן נראה 25% בערך של כיתות א' היום זה חרדי, וככה זה יהיה גם במפה הפוליטית. ולכן, אני חושב, אני מציע לכל מי שנמצא בגוש מרכז שמאל, למצוא את הדרך לגשר בין התפיסות עולם שלנו לבין סדרי עדיפויות.
ואנחנו גם דוגלים בפחות ילודה מטעמים אחרים, מטעמים, אתה יודע, כלכליים, אקולוגיים. אנחנו לא יכולים לגשר על זה.
כן, אבל אין לנו את הפנאי לזה היום, זה לא היום.
אבל מה שכן, אני רוצה באמת, דבר אחד יהיה לי חשוב להדגיש, שאוי לנו מי שרוצה, בוא נגיד, לתקן את המצב או התמונה הפוליטית על ידי עידוד ילודה בקרב הציבור חילוני. זה לא הפתרון, אנחנו זה מרוץ לקראת התחתית, אנחנו זוכרים לכולנו לחשוב על האתגר הזה לחיות בחברה הכי צופה במערב, ולדעתי זה אתגר שחוצה את כל המגזרים, ואנחנו צריכים יחד, אם אנחנו כולנו תקועים בפקקים, עם כיתות צופות, המתנה...
כן, אבל תראה, נכון להיום, אתה משווה בינינו לבין מדינות המערב, מדינות המערב היום הן במצוקה מרוב חוסר ילודה, זה לא שהדבר הזה גורם לפריחה, במרכז ובמערב אירופה. שם זה גורם דווקא לבעיות שהן גם כלכליות, גם חברתיות, גם מורליות.
אני חושב שזאת הכללה מאוד לא מדויקת. לך בגרמניה, יש להם באמת משבר כלכלי. אפילו יפן שהצטמצמה במיליון נשים בין 2010-2015, התלג גדל באופן כללי, תלג לנפש עוד יותר. אני חושב שהיום, כשאנחנו צופים לעידן של בינה מלאכותית וביטול כ-30% מהמשרות שקיימות, דווקא אלה שאין להם הרבה צעירים, יהיה להם הרבה יותר נוח לשרוד את המעבר הזה.
כן, שקי, זה נורא נוח פה. אחת לכזה מראים איזה בית ספר נטוש ביפן, עם שני ילדים מסכנים וחצי מורה, וכולם אומרים, אוי, איזה מסכנים היפנים שיבואו אצלנו לעמוד בפקקים ולהצטופף איתנו, אבל זה לא באמת המצב, זה ככה מראים אצלנו, זה לא כזה גרוע שם. אומרת לך.
כן, אני גם... אוקיי. אני, בסדר גמור, אני פשוט חושב שאכן ברור שהדמוגרפיה משפיעה על הפוליטיקה, וקיבלנו על זה שיעור אתמול בערב.
בהחלט, תודה רבה לך, פרופסור אלון טל, תודה. ראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, ויושב ראש פורום צפוף, המטריע מפני פיצוץ אוכלוסין בישראל. תודה רבה.
לא הספקנו לשאול את פרופסור טל, האם... מה שגם יכול לשנות את המפה הפוליטית, את הדחיפה הגונה ימינה, זאת העובדה שהאוכלוסייה גדלה, הגבולות הולכים ונעשים צרים, וכל עוד באמת המחלוקת העיקרית בין ימין ושמאל בישראל היא על הגמישות של הגבולות, ברור לגמרי שגם זה נכנס לסיפור.
כאילו הצפיפות פר מטר, אתה אומר גם זה...
כן, כן, תזכרי ש...
כאילו מה יהיה כשנכניס פנימה
גבולות סייקס פיקו כן פיקו סורטטו על ידי אנשים שהאמינו באמת ובתמים שהאוכלוסייה היהודית בארץ ישראל לעולם לא תעבור את מיליון הנפש
נכון.
זה תום סגב ומפורש.
כן, אחת לכמה זמן, כשמדברים על החזרת יישובים, וזה אז אומרים, אבל יחזרו, כולם יבואו לפה לגור, מה?
זה כמו תחיית המתים.
יש דבר כזה, נכון.
מה אני עושה?
מה אני עושה עם זה? הנגב, עם כל הכבוד לו. אנחנו רוצים כרגע לפנות לידידנו, תמיר ליאון.
תמיר ליאון.
כן, אנתרופולוג יישומי, וידיד התוכנית, אפשר לומר. ואנחנו רוצים לשאול אותו, האם, שוב,
שלום לך קודם כל.
שלום, נכון. שר, לשאול. מה שלומך?
מעולה.
יופי. אז אנחנו רוצים לדבר איתך על הצבעות של צעירים. כי בעצם, כמו שציין פרופסור טל, הייתה דווקא נראית איזושהי נהייה אחר התמרכזות מסוימת, בניגוד למה שאנחנו אומרים על הצעירים, שהם כולם ככה פוחזים ושוחרי קיצון. אז הסקרים דווקא הם אחרת. לא, דבר איתי.
לא, הם אף פעם לא היו כאלה.
צעירים.
לא? הם לא היו פה חזים בשוחרי קיצון?
המדינה הזאת לא הייתה קמה. המדינה הזאת לא הייתה קמה אם דורות צעירים לא היו הרבה יותר קיצוניים מההורים שלהם, אני חושב.
אבל תמיר אמר לנו משהו אחר.
לא, אבל זה היה מזמן אח שלי.
כן, כן, נכון, זה היה מזמן.
השנים האחרות הם חנונים רצח. ההורים שלהם היו הרבה יותר פרועים מהם, אבל זה כבר שיחה אחרת.
כן.
צעירים, הצבעות צעירים ככה. גיל 18 עד 30, בוא נגיד, ניקח את זה. אם אנחנו לוקחים את ההצבעה הראשונה, ההצבעה הראשונה, הצעיר, קודם כל מילה אחת, הסתייגות, כל מה שאני אומר לא כולל את הבחירות האחרונות, כי עוד אין נתונים. אז כל מה שהיה עד עכשיו. ההצבעה הראשונה הם מצביעים, כי זה מגניב, הם עוד לא הצביעו. אחרי ההצבעה הראשונה, הם האוכלוסייה שהכי לא מצביעה בארץ. אז אם אתה לוקח את האוכלוסיות שהכי פחות מצביעות, ערבים, עניים, אני יודע, ועוד כל מיני, צעירים, אחרי ההצבעה הראשונה, הם הכי פחות מצביעים.
אז הצבעה שנייה בחיים היא הצבעה שהכי פחות קורית. כאילו, הבחירות השניות שיש לך בחיים להצביע, זה הבחירות שהכי סביר שלא תצביע בהם. אוקיי.
בדיוק. חלק מההצבעות שלהם הן הצבעות אסקפיסטיות. כאילו הצבעות נגד השיטה
על הירוק, גמלאים כאילו כאלה
פתק לבן, כל מיני כאלה
ציור קטן של סמייל על הפתק
כן, מה שמעניין פה זה פוקו בתולדות שיגעון בעידן התבונה אמר שכאילו השיגעון נבנה כדי להראות מי נורמלי אז לכן כדאי לבדוק את האלטרנטיבה כדי לדעת נגד מה מוכים אז אני אלטרנטיבה נגיד שדיברו עליה כפייקלין שהייתה היחידה שהייתה, בתליב אגב מלא סטיקרים של פייקלין וכולי, מה בעצם האלטרנטיבה שלו? מה הוא אמר? אגב, התשובה בגוף השאלה. איך אגב, מה הוא אמר?
מה הוא אמר? אני אגיד
לגליזציה כי זה לא נכון. הוא אמר. התשובה היא הוא אמר.
כן, הוא אמר, בדיוק, נכון, הוא הציע להם סמכות לגמרי, הוא פשוט אמר. הוא אמר, היי, שימו לב, אני מדבר דברים. לגמרי, מסכימה איתך לגמרי.
הוא אמר, אני רוצה תחבורה ציבורית פרטית. אני פשוט אמר דברים.
נכון.
ואחרים לא אמרו.
בהמון המון נושאים, כן, נכון, נכון.
הוא פשוט אמר, זה היה, וזה הסבעת מחאה שמישהו שאומר לך, זה מתייחס לזה
כמו... נכון, למרות שמובלעת פה הנחה שצעירים קראו את המצע הארוך בתבל, אבל בסדר, נפרגן.
לא, לא צריך, הם קראו את מה שאמרו ואת הסלפי שהוא עשה, הם לא מעבר לזה.
נכון,
שיש פה אלטרנטיבה, במובן הזה. עכשיו, מעבר לזה, משהו מאוד כן מעניין. ההצבעה הראשונה שלהם, של הצעירים, היא הצבעה בדרך כלל מאוד דומה להורים שלהם, אוקיי? עכשיו, זה כבר יודעים שנים. עכשיו, אנחנו תמיד חשבנו שהסיבה היא חינוכית. זאת אומרת, אתה יושב בבית, לחינוך יש משמעות, נגיד של דתיים, לדוגמה, אתה רואה שהחינוך של ארץ ישראל יותר חזק מהחינוך לדת.
נכון.
כי למשל, אם אתה לוקח את הדתל"שים, שהם לא יודע בדיוק כמה הם, נגיד שליש, אלה שגם לא חוזרים מהדתל"ש שחזרה, כי זה פג תוקף חלקו, אז אתה רואה שגם אם הם לגמרי עזבו את המצוות כמעט לגמרי, הם עדיין מצויים מפליגות שיש להם נטייה לארץ ישראל. זאת אומרת, בחינוך הדתי היום, ארץ ישראל יותר חזקה מהדת. אגב, זו הביקורת המרכזית של חרדים על הדתיים. שנגיד, אני שומע את תחנות רדיו חרדיות, אז הוא אמר, הדתיים מוכנים לשרוף את כל תורת ישראל תמורת קרוון בת עין ד', אחד מהחרדים הידועים אמר את זה. זאת אומרת, החינוך הוא מאוד חשוב, אבל לאחרונה אנחנו מתחילים להבין יותר ויותר.
אבל גם בתוך הציבור, גם בתוך הציבור הדתי-לאומי, אתה שומע אנשים מבוגרים, אומרים, הייתי מעדיף שהילד שלי יהפוך להיות זולל נבלות וטריפות, רק שלא יהפוך להיות גדעון לוי.
נכון, נכון. כן. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד פה, נכון, אתה יודע למה? כי זה הזהות שלהם. זאת אומרת, הזהות, הרי את מה אתה, ואולי כדאי להגיד את זה, אנשים מצביעים...
שניהם זהות, שניהם זהות, אלא שאני
לא, חושב אנשים זה... מצביעים,
את החילוני... הזה, את החילוני הפטריות...
מצביע, רגע, שנייה, אני לא מתייחס דתי מכלל, יצאתי מזה.
כן.
שאדם מצביע... הוא מצביע כדי לספר לעצמו
מי הוא?
את הסיפור של עצמו.
כן.
ואני מצביע כדי להגיד לעצמי מי אני. אני לא מצביע בשום דבר אחר, אוקיי? בגלל זה, עכשיו, בשנים האחרונות אנחנו מתחילים לחשוב יותר ויותר שהסיבה היא לא רק חינוכית, היא ממש גנטית. ופה יש, זאת, הצבעה בבחירות זה סיפור גנטי. אוקיי? שני דברים על זה.
תן לנו הוכחות, אנחנו רוצים הוכחות.
זהו, נתונים.
לא, אתה רוצה נתונים?
או מחקרים, כן. מה שאתה רוצה.
כי אתה אומר פה בין היתר, אתה אומר פה בין היתר משהו מאוד מאוד חמור. אתה בעצם אומר פה שמרד הנאורים מת. זה היה תקף.
לא, מרד הנאורים הוא לא...
לפני שני דורות.
אין כבר שנים,
אין שנים, לא מזמן היה מאמר של האקונומי שהצעירים היום לא מורדים. כאילו, למה שהם קרים אצל ההורים של מה אמרות שאין מלח בפסטה? עזוב, כאילו, אני עזוב רגע את המרד נעורים. אין הצבעה בבחירות, תכת דוגמה מגניבה, סוג מחקרים שאני אוהב. ארצות הברית יש רפובליקאים דמוקרטיים, אז לא רק על לעשות מחקרים. רפובליקאים, נגיד, חשוב להם בין השאר שהמדינה לא תתערב להם, לא תיכנס להם לחיים, סטייל סגנון פייגלין, והדמוקרטים לא אכפת להם. יש שני סוגים של חנויות סנדוויצ'ים בעולם, תלכו איתי. סוג אחד זה סנדוויץ' בר, אתה אומר לעצמך, איזה סנדוויץ' אתה רוצה, תשים מזה, תשים מזרות, הכל. סוג שני זה יש כמה סנדוויצ'ים, טונה, גבינה צהובה, לא יודע איזה יש. אנשים יצאו מחנויות סנדוויצ'ים, אין בחירות, סתם באמצע החיים, אומרים, תגיד, אתה רפובליקאי או דמוקרט? ראו שרפובליקאים בצורה מובהקת הולכים למקומות שהם יגידו איזה סנדוויץ', אתה לא תגיד לי סנדוויץ' גבינה צהובה, אני אקבע, אוקיי?
הם לא סומכים על השף, הרפובליקאים האלה.
זאת אומרת, יש פה קטע בכלל, הצבעה בבחירה, בחירות,
אגב. מאוד יפה.
בגלל זה כל האנשים אף פעם לא מצליחים, ואני אגיד לכם מה קורה פה במדינה. קודם כל, הרי כל הקטע של ימין שמאל...
אבל אגב, זה לא אומר שזה גנטי. רגע, תמיר, אפשר גם להפוך את זה כמובן. זה לא מחקר שמצביע.
לא, זה גנטי וחינוכי, זה תמיד ביחד. דרך דוגמה, הרי הבחירות האלה...
אם חינכו אותך למחשבה חופשית כל הזמן, אז בסוף אתה קח את הסנדוויץ' שהרכבת לבד, לא?
נכון.
רגע, שנייה. הבחירות האלה שלא היה בהם שום דבר חוץ מכן ביבי, לא ביבי, אתה יכול לקחת אנשים, לעשות להם מבחן מנת משכל, ואתם כולכם בטח מכירים את זה, הם אותה רמת משכל, אבל אחד מצביע כחול לבן, לא משנה, ואחד מצביע ליכוד. עכשיו אתה מביא מידע על ביבי, הם אותה רמת משכל, אחד בצורה מובהקת יראה את זה בעד ביבי, ואחד בצורה מובהקת נגד ביבי. זה לגמרי... הסיפור הוא לגמרי גנטי. אגב, היום אוניברסיטת תל אביב יש מחקר, אני צלצלתי אליהם כי ראיתי מזמין סטודנטים, שמכניסים סטודנטים לפונקשן MRI, או מראים להם פוליטיקאים ורואים איזה פעילות מוחית יש להם. אוקיי?
הסיפור פוליטיקאים שהם לא מכירים או פוליטיקאים? כי הם מכירים.
לא מכירים, פוליטיקאים ממש מכירים.
נו, אז ברור, כל אחד מהם הוא מערך שלם של רגשות אצלי בראש.
זהו, אני עדיין לא מבין למה אתה מתעקש לטעון שזה גנטי. אני לא, אתה בינתיים הוכחת לי שזה רגשי.
שזה סוג של בן אדם. אבל סוג של בן אדם זה גנטיקה.
עד שלא תביא לנו מחקר על ריח, של ריח גוף של אנשים מפלגות מסוימות, אנחנו נתקשה להשתכנע.
אני אגיד לך עוד משהו מעבר לזה, כמה אחוז מהמצביעים, בבחירות בכלל, לא קשור לישראל, מחליטים מה הם יצביעו, בתוך הקלפי. אני חוזר שוב, לא בתור לקלפי, מול הפסקים, כמה אחוז מאוכלוסייה?
אני מודה שאני חלק מהם.
כן, לדעתי אחוז יותר גבוה ממה שאנחנו רוצים לחשוב.
אני כבר...
30-40, באמת? אוי, זה המון.
30-40 אחוז?
חשבתי 15 אחוזים.
חשוב שנייה להגיד שזה לא שהם מגיעים, אני מצביע פיראטים או זה, בדרך כלל מגיעים איזה שניים כאלה קרובים, ואז זורקים משהו, אני יודע, ערבים לקלפיות, והם מושכים הבית היהודי לזה. זאת אומרת, זה או עם כחול לבן בעבודה וכו'. אתם מגיעים קרוב, בגלל זה הכל מהבטן. בגלל זה אגב כל המחקרים שעושים אף פעם לא פוגעים בדיוק, כי הם לא יודעים מה לשאול. השאלה הכי גרועה לבן אדם זה מה אתה הולך להצביע.
רגע, שאלה אחרונה בתחומנו, תמיר, שאלה אחרונה בקצרה. לאורך השנים, לך שאזדקן אם זה יקרה, אני צפויה להתמתן או לא בהכרח?
לא הבנת את השאלה.
האם אני צפויה להתמתן? האם אנשים שמתבגרים הם מתמתנים?
עם הגיל והחוכמה, אנחנו נעשים מתונים יותר, או שאנחנו הופכים להיות רדיקליים יותר?
או נשארים אותו דבר.
מעבר לגיל מסוים, אני לא יודע בת כמה. את בהנחה שאת מעל לגיל 25, אני לא יודע את זה.
אישה.
אני אישה.
לא, כי 25 זה הגיל שבה אינטליגנציה חברתית גומרת פחות או יותר את רוב ההתפתחות שלה. הכהנים היו מתחילים את הסטאז' בגיל 25.
אני רק התחלתי, אז כן, אוקיי.
עכשיו, אז בהנחה שאת, אוקיי, אני אגיד כך, אם את פחות מ-25, אם את יותר מ-25, את כמו שאת, לא תתמתני, תהיי תמיד כמו שאת.
אוקיי.
זה טוב ולמה.
הבנתי. טוב, אנחנו נשאר עם זה. תמיר לאון, אנתרופולוג יישומי, תודה רבה לך. להתראות.
כל טוב.
תודה, תודה.
אנחנו נצא לזמרירים, ואחריהם ננסה להסביר לילדים מה באמת קורה פה ומה זה גושים בכלל.
למה אמא עצובה ואבא שמח?
וגם נדבר עם אירי ריקין על אופוריה ומלנכוליה.
אתם מאזינים לגלי צהל.
לקבלת המרצה, הקשב!
יש הרגלים שקשה לשחרר, אבל לפחות יהיה לכם קל להתחיל ללמוד. ממדים ללימודים. תוכנית הלימודים של צה"ל, האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון ויחד למען החייל, המיועדת ללוחמים ואוכלוסיות ייחודיות, ומעניקה סיוע ללימודי תואר או מקצוע. לפרטים חפשו ממדים ללימודים בגוגל. שני שלישים מהתוכנית ממומנים מתרומות באמצעות יחד למען החייל וידידי צהל בעולם.
שלום, זה שוב כמל מהמוסד לבטיחות ולגיהות. רוצים לעזור לנו לחולל שינוי ולשפר את הבטיחות בעבודה בענף הבנייה? בפעם הראשונה אנו חונכים מתחם במרשתת, שבו תוכלו כולכם להשתתף באופן פעיל בשמירה על חיי העובדים בענף. אני קורא לכל אחת ואחד מכם להיכנס למתחם קו החיים ולהיות חלק משינוי תרבות הבטיחות בעבודה בישראל. כולנו יחד נוכל למנוע את התאונה הבאה.
לבטיחות ולגהות, דואגים לכם כאן.
הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? כדי שתבואו מוכנים לוועדות, אתם צריכים להרגיש בידיים טובות. אנו מזמינים אתכם לבוא למרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות מרופאים מומחים, וכן סיוע בהכנת התיק הרפואי חינם בלא תשלום. לקביעת פגישה התקשרו כוכבית 2496. יד מכוונת, למצות זכויות בלי עלויות. מרכז יד מכוונת, מייסודו של המוסד לביטוח לאומי.
שלום, אני רוצה ללמוד אצל חוקרים בעלי שם עולמי, אבל שיכירו גם את השם הפרטי שלי.
אוניברסיטת בר אילן, ההרשמה פתוחה. התקשרו כוכבית 9392 או יכנסו לאתר. פתוח שזה בר אילן.
מורות וגננות, ידעתם שרק לחברי הסתדרות המורים יש הנחה של 35% במגוון רשתות בטעינת כרטיס השמורת? עד 10,000 שקלים לחבר. פרטים באתר.
למורים ולגננות יש רק בית אחד, הסתדרות המורים.
יומן הצהריים של גלי צהל. בכל יום ב-12 מביאים לכם את הנושאים שעל הפרק בדיווחים חיים, קולות מהשטח ורעיונות עם כל מי שמעניין. ראשון עד רביעי עם אמיר איבגי, ובחמישי אפי בן אברהם וגל גבאי. יומן הצהריים של גלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ושרון קנדו עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
אז כמו שסיפרתי בראשית התוכנית, בנותיי התעוררו לפיפי המסורתי של אחת בלילה, ושאלו מי ניצח? ומלמלתי משהו כמו זה מורכב נדבר בבוקר, וזה מבאס. כי את האמת, כדאי, לא הייתי מתחילה להסביר להם את כל הסיפור של חלוקת גושים, 61 וזה, כי השעה הייתה נורא מאוחרת. יכולתי לעשות את זה.
ממש אמצע הלילה.
כן, כן, אבל אז לא נכנסתי לסיפור הזה, אבל...
מה, זה בא להם בחלום פתאום? הם...
התעוררו לי
שחלום. הם חלמו את מין הצמח?
הם חלמו את מין הצמח. בנותיי חולמות את מין הצמח.
כולל גרפים כאלה.
לגמרי. האמת שהגרפים מאוד יפים, אני אוהבת העמוד. תראה איזה יופי של צבעים, כל הגרפים. אתה אוהב את זה? זה כמו בדידים. נכון? זה מחזיר אותי לילדות של הבדידים. יפה. בכל אופן, אנחנו רוצים לשוחח עם ידידינו, הדוקטור איתי ברי, מהחוג למדע המדינה באוניברסיטת חיפה, הובה לבלוג לילדים פוליטיקה בקטנה, על איך אנחנו מסבירים את כל הסיפור הזה של הרכבת הממשלה, ולמה לא כבר כולם צועקים, היי, או אוי לא, ולובשים חולצות בצבע מסוים. היי, איתי, מה שלומך?
אהלן. צהריים טובים, בסדר גמור.
יש לנו פה איזה עוד חגיגי עבורך.
תגיד ביבי. אבי גבאי.
איך עושה בנט?
ביטחון.
מי בא לגנץ?
משפחה גרעינית מציגה. פוליטיקה לילדים.
וואו, ממש יכולנו, אז לא... זה יפה, נכון? יכולנו ממש להוסיף לזה את בייבי גנץ, את השיר שלנו, את בני גנץ.
זה ממש לטפטף מהבקבוק.
כן, נחמד. תודה רבה.
למשל, למשל. איך אני מסביר לילד, שכשהוא משחק עם החברים שלו, זה נורא נורא ברור הכל, איך זה קורה שמסתיימת מערכה, ושני היריבים צועקים, ניצחתי.
וואו. יש תחרות, יש תחרות על הניצחון, זה לא לגמרי ברור. אבל ניסיתי לחשוב באמת מה המטאפורה שתעזור לילדים להבין את העניין של הקואליציה והמלצות וגושים. המטאפורה הכי טובה שאני מוצא זה ספורט שהוא קבוצתי. שהשחקן הבודד, ובמקרה הזה המפלגה היא דווקא השחקן הבודד, לא יכולה לנצח לבד. רק קבוצה יכולה לנצח. כלומר, גם אם שחקן כדורגל יבקיע הכי הרבה שיעורים במשחק, אבל הקבוצה שלו לא יבקיעה יותר מהקבוצה השנייה, הוא לא ינצח. כלומר, זה משחק קבוצתי, וחייבים רוב, חייבים להבקיע יותר מהיריב. לא מספיק שאחד בודד יצליח. ואני חושב שספורט תחרותי או משחק קבוצתי זה משהו שילדים יכולים להתחבר אליו.
בהחלט. מה לגבי הרכבת קואליציה? בוא תן לי איך אני...
אז ניסינו לתת הסבר מלומד במילים פשוטות בפרק השישי, ואני חושב שזה בהחלט אפשרי. אנחנו מסבירים שצריך רוב, שלא מספיק לנצח לבד, ואנחנו מסבירים קצת מה זה קווי יסוד, ואיך עושים מסע ומתן, ומה כתוב בהסכמים האלה.
בעצם
אנחנו אומרים,
זה כיף ללמד ילדים במסע ומתן.
ילדים מבינים מאוד מהר מה זה מסע ומתן.
אבל צריך ללמד איך קוראים לזה פשוט. הסיפור הזה עם הממתקים ומול טלוויזיה, וזה צריך לספר להם איך קוראים לזה.
בכל פעם ששני ילדים במשפחה, חוזרים נניח מיום הולדת עם שקית ממתקים, והוא לא סובל את הטופי, והיא לא אוהבת את, את מה שיצא לה בביצת קינדר, כן? הם מתחילים לעשות ביניהם מסע ומתן.
נכון.
אני אתן לך... נכון?
אחר כך הם לומדים לשחק קטן, שזה גם כן הרבה מסעים ומתן.
הרבה מסע ומתן, נכון.
נכון, נכון.
העניין הוא...
ובמקרה הזה, כן.
אני יושב מול ילדים אינטליגנטיים, ואני אומר להם, אוקיי, חבו, הוא ינסה לבנות גוש עם אנשים שדומים לו בהשקפותיהם ובאמונותיהם. ואז הוא רואה מולו שני אנשים מאוד מאוד דומים, פיזית ואידיאולוגית, כמו ביבי וגנץ, ושואל את עצמו, אז למה בסופו של דבר המנצח הולך דווקא עם החרדים, שלא דומים לו? ואתה מבין? איך אני עדיין לא הצלחתי להסביר את זה לעצמי. אז...
אתה רוצה להסבר למבוגרים עכשיו, שנעבור לפתיח של הסבר של פוליטיקה למבוגרים פשוט, אוקיי.
זה פוליטיקה של חיבורים, זה פוליטיקה של חיבורים. גם בתוצאות בבחירות האלה אנחנו רואים שהחיבורים והסכמות עבדו טוב, והפילוגים וההתנגשויות קיבלו הרבה פחות תמיכה. מפלגות שהתפצלו נחלשו, ומפלגות שהתאחדו או חיבורים שנעשו, והסכמות שגובשו מראש קיבלו תמיכה. נכון. וגם אחרי הבחירות זה ימשיך. מי שיצליח להגיע הכי הרבה קווי יסוד בשותפים, והסכמות על תפקידים, ויעשה פשרות, ייכנס פנימה. מי שיתעקש, כנראה שישאר בחוץ.
נכון, זה מזכיר לי שראיתי אתמול את אורלי לוי, שדיברה על הילדות שלה, ואיך היא תחזור הביתה, ותגיד להם שהיא בעצם הלכה בדרכה שלה, ושיש לזה מחיר. אבל אני לא יודעת אם זאת בהכרח הייתה הדוגמה הטובה ביותר, להגיד, הלכתי בדרכי שלי ויש לזה מחיר. אולי אפשר היה ללמוד גם משהו אחר מהסיפור הזה.
אני חושב שהבחירות האלה הם שיעור מצוין באגו. האנשים עם האגו הכי גדול, אני חושב שהם הפסידו הכי הרבה. ואנשים שהלכו אולי צעד אחורה, והתחברו לאחרים והתפשרו, אולי הרוויחו במידה מסוימת.
אני יכולה לחשוב גם על כמה אנשים אגו גדול שגם כן הרוויחו מהסיפור הזה, אבל...
נכון.
אני לא יודעת אם הייתי מכלילה ככה לגמרי.
היה פעם שיר שאמר, לכל אדם קטר הבא מבלי לצפור, ומי שלא עולה נשאר עם הציפור או משהו כזה, נכון?
כן, בהחלט. איתי, העליתם בעצם פרק על קואליציה ואופוזיציה, נכון? שאפשר לשמוע אותו?
נכון.
כי גם ללמוד על אופוזיציה זה חשוב.
אנחנו ממש מסבירים על משטר קואליציוני, מה התפקיד של הקואליציה, מה התפקיד של האופוזיציה, איך עושים הסכמים קואליציוניים, קווי יסוד, אחוז חסימה, מערכת בחירות, אפשר להבין את כל התהליך.
ממה נהנית במיוחד? איזה פרק גרם לך ממש להנאה פדגוגית, כשההסבר והמשלים ממש זלגו ממך כמים חיים?
לי באופן אישי הכי חשובה הדמוקרטיה, מעל הכל. ככה גם אני מצביע, ככה אני גם שופט פוליטיקאים, האם הם בעיניי דמוקרטיים יותר או פחות. וזה לדעתי הערך היסודי. אני מוכן לקבל ניצחונות והפסדים, לא כל מה שמדינאי עושה אני בהכרח מסכים איתו, אבל אם זה דמוקרטי, אני מסוגל להכיל את זה.
כלומר, אתה אומר, יותר ממה שאני אוהב את מסי, יותר ממה שאני אוהב את רונלדו, אני אוהב את הכדורגל.
כן.
יפה. אני תוהם להשמיע לביתי את הפרקים, אני לא רוצה שיבואו לי הבנות ויגידו לי שהם עשו גוש חוסם, נכון? זה יכול לקרות. דוקטור איתי בערי, אנחנו מודים לך, נזכיר שוב את הבלוג לילדים, פוליטיקה בקטנה, אחלה כיף, תודה רבה.
תודה.
ואנחנו עם אירי ריקין, שלום.
אהלן.
היי, מרצה לפילוסופיה ויוצר דוקומנטרי ואדם שאין צורך להציג. אנחנו רוצים לשאול אותך בעצם, למה אנחנו כל כך ססים להיכנס, שוב, גם לאופוריה וגם למלנכוליה, זה כאילו אנחנו אדרים של אנשים חסרי כל רוגע ומרכז ויישוב הדעת.
ובכלל, יותר מכל חוטאים בחטא הגאווה שדיברתם עליו בהקשר הקודם, שזה ההיבריס, והדבר הראשון, את יודעת, היה לי עם שתי הרצאות כבר הבוקר, בגלל זה אני צרוד. וכנראה שרוב הקלינטורה שלי זה מהצד המפסיד, כי אני שמעתי אותם ממלמלים עוד מהבמה, סוף העולם, סוף העולם. אז אמרתי להם, קודם כל, תדעו שכל עוד אפשר להגיד סוף העולם זה לא סוף העולם, כי כשסוף העולם יגיע לא יהיה מי שיאמר את זה. אז קודם כל תרגיעו. ודבר שני אני רוצה להגיד, אפרופו חטא הגאווה, ואני אומר את זה גם למאושרים היום וגם למדוקאים, שאם יש משהו שהחיים לימדו אותנו כל בו, מלמדים אותנו כל בוקר מחדש ואנחנו מסרבים ללמוד, זה שאנחנו אף פעם לא יודעים מתי אנחנו מפסידים ומנצחים, ובגלל זה קשה לנו מאוד להיות מאושרים ומדוקאים. ולמה אני מתכוון?
אנחנו לא יודעים.
הנה, הוא מתחיל להסביר.
אני בא להסביר ואני יודע שזה קשה בחצי דקה, אני אנסה. תראי, אנחנו אף פעם לא יודעים אם מה שקורה לנו אונליין הוא טוב או רע. גם בחיים הפרטיים שלנו, הרבה פעמים אנחנו משתוקקים לזכות בלוטו, או להתחתן עם בר רפאלי, ואחרי שזה קורה, אז אנחנו מבינים שעשינו טעות לא נורמלית, ואנחנו מתחילים לבכות. אגב, רוב הזוכים בלוטו מתחתים על הזכייה.
זה נורא, כשקרה לי את הסיפור הזה עם בר, אני הייתי גמורה אחר כך, נכון.
אני יודעת לי את המילים מהפרקים.
בדיוק. עכשיו, להבדיל, there's nothing like a good disaster to sort things out. הרבה פעמים אסונות מסדרים את החיים. אף אחד לא רוצה מחלה או תאונת דרכים, והמון אנשים והמון מחקרים מעידים שאסונות סידרו להם את החיים.
אבל אתה לא תגיד את זה למישהו בניחום אבלים.
אני אמרתי את זה לאנשים במקומות הרבה יותר גרועים, ג'קי, אבל אני אצלי זה עבוד. אני לא שולט בנשום.
הוא מביא את זה כזה כסטיקר על האונקולוגית, אל תשאל.
אני מגבה את זה, אבל באדיפוס המלך, שיש שם שורה נהדרת שאומרת בסוף, ששום אדם לא יקרה מאושר כל עוד הוא חי. וזה מלמד אותנו שאונליין, אנחנו אף פעם לא יודעים להעריך את הדברים. משל סיני קצר מלמד את זה נורא טוב. היה איזה אבא וילד שכל רכושם היה סוס. ויום, סוסה. ויום אחד הסוסה בורחת והילד מתחיל לבכות. אז האבא שואל אותו, איך אתה יודע שקרה משהו רע? והילד ממשיך לבכות, עד שהסוסה חוזרת אחרי שבוע עם סוס, והילד שמח וצוהל. אבא אומר לו, איך אתה יודע שקרה משהו טוב? הילד רוכב על הסוס ונופל בשובר את הרגל ובוכה. אז אבא אומר לו, איך אתה יודע שקרה משהו רע? ואז פורצת מלחמה בכפר ומגייסים את כל צירי הכפר, ואת הצעיר שלנו לא מגייסים כי הרגל שבורה, ואתם כבר מבינים שאפשר להמשיך עם הסיפור לנצח.
תגידי שהילד יביא כזה לעצמה טובה לאבא שלו מתישהו, ואז זה מה שיגמור את הסיפור, אבל בסדר.
אוקיי. לא, אבל מה שחשוב בסיפור הזה, שהוא מלמד אותנו שזה היבריס, זה פרויד לימד אותנו כבר, שיש לנו אשליה שהעולם הזה נתון לגחמות ולמשאלות שלנו, ושאנחנו יודעים להעריך את מה שקורה לנו. ואני רוצה להגיד אבל פה עוד משהו שהוא כאילו פוליטי ולא פוליטי, גם לאנשים שבוכים היום ואומרים לי שהולך להיות אסון. אנחנו אף פעם לא יודעים, אני זוכר את אבא שלי, כשאני הייתי ילד ב-77 שבגין עלה לשלטון, אני גדלתי בבית מפאיניקי, הוא אמר לי אמא שלי, הוא צעק ליהודית שהייתה במטבח תרזי, אנחנו עוזבים את הארץ, מלחמת גוג ומגוג. שנתיים אחרי זה
כולם מדמיינים זה כזה בכל אשכנזי כזה חזק, יהודית, תרזי, מלחמת גוג ומגוג.
נכון, בדיוק. אני זוכר שהוא ממש הבהיל אותי, ושנתיים אחרי זה, האיש שבן גוריון לא רצה להגיד את שמו, ואמר שהוא יושב לימינו של בדר, הביא את השלום. אריק שרון, הרוצח, במרכאות או לא במרכאות, מסברה ושטילה, הביא את ההתנתקות מאז. מה שאני רוצה לומר לכם, שאתם באמת, גם לגבי ביבי ולגבי שום דבר, תשתחררו מההיבריס, מהאשליה הזאת שאתם יודעים, כי בהיסטוריה, גם אם אתם חושבים שאתם יודעים מה צריך להיות, יש את מה שאימנואל קאנט קרא, The Cunning of History.
אבל זו זכות הבחירה שאני, אנחנו נקבל את הכל, אז לא נרצה בכלל לבחור.
אני חושב באמת שרק אנשים שהלך הרוח הבסיסי שלהם הוא פילוסופי, כן? לא שהם מתעניינים בפילוסופיה, אלא הם באמת חיים פילוסופיה, רק הם מסוגלים להביט בדברים שקורים בעכשוויות האכזרי שלהם, ולהתייחס אליהם באיזה מין סובלנות של צ'יף אינדיאני זקן, ולהגיד,
סטויות.
נחיה ונראה. הרוב אומרים, איה.
נכון, הרוב אומרים איה, וזה בדיוק אשליית ההיבריס והאומניפוטנציה שיש לנו, שאנחנו יודעים מי נגד מי, מי מושך את החוטים ולמה.
אבל אירי, הטענה שלך עושה רדוקציה לזה שאני לא אצביע בכלל. כן, אני אגיד, הרי איני יכולה לדעת מה יהיה. אשב לי בביתי.
לא.
כי חלק מהסטואיקנים אכן הגיעו למין מצב צבירה מאוד מאוד פסיבי.
לא, 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 תראה, אתה יודע שבגמרא אומרים טיפח רוחם של מחשבי קיצין. למה מתכוונים? שכל מי שחושב שהוא יודע מה יקרה עוד דקה, הוא פשוט נורא ילדותי ואפילו מביך קצת. זה לא מונע ממני ללכת להצביע ולהשתוקק, לזכות בלוטו ולהתחתן עם בר ולרצות המון דברים. אבל אני מזכיר לעצמי, בלי שום הלך רוח פילוסופי ובלי לקרוא את קאנט ובלי לקרוא את אדיפוס המלך, שהחיים לימדו אותי שהמון דברים שפחדתי מהם בסוף הפכו לברכה ולהפך. ובגלל זה, כל פעם שאני נכנס לאופוריה או נכנס לדיכאון, אני מזכיר לעצמי שאין לי באמת מושג. עכשיו, אני יודע שזה כאילו מכניס איזה הלך רוח דפיטיסטי כזה ניהיליסטי.
לא, ענבה.
לא, לא, אני כן, זה כן הביא אותי קצת לניהיליזם.
Okay. יש משהו פילוסופיה שאני אומר לאנשים, פילוסופיה זה שיעור בענווה מעשית. לדעת את המגבלות שלך, ולדעת שאתה לא יודע אף פעם את מה שאתה לא יודע, וגם כשמשהו פוגע בך או משמח אותך, אין לך מושג מה זה. ואני אצטט, אתם יודעים מה, לא פילוסוף, את האיש הכי חכם במאה ה-20, את אלברט איינשטיין. כשהוא קרא את שופנהאואר ושהוא הבין שאין לו שליטה על שום דבר, הוא אמר, relax, nothing is under control. תירגעו, שום דבר לא תחת שליטה. ואתה שאלת מה צריך לעשות? אני, בחיים הפרטיים שלי, למרות שאני לא מקיים מצוות, אני עושה את מה שיהודים עשו 2000 שנה. בכל תחום בחיים שלי אני מתפלל שיהיה לי מזל. שיהיה לי מזל, כי אם יש משהו שהחיים מוכיחים, שמזל, אנחנו, תקראו את דניאל קנמן, את הספר שלו, אנחנו, יש לנו איזו אשליה של שליטה, במיוחד בעולם המדעי, דוט קומי שלנו עם כל המסכים והכפתורים וזה שאנחנו מנחיתים כל מיני דברים על הירח, אבל אין לנו שליטה על כלום, והדבר היחידי שבן אדם יכול לעשות לקוות באמת, שיהיה לו מזל.
אני לא יודעת, מה, לא ציפיתי לך לסטואיות ופטליזם לקינוח בשיחה הזו, אני לא מבינה מה קורה.
את יודעת מה? אז תעשי לי טובה.
לא, הברכה, באמת.
היום יצא 5 דקות לפני השינה.
כן,
הסיום. רגע, תחשבי רגע, תעברית שרשרת האירועי המפתח בחייך, ותגלי כמה פעמים היית בטוחה שהדבר הכי נורא קרה או הכי טוב קרה וזה קרה להפך. וכשתתרגלי ותצליחי בכל הפעמים האלה, פשוט תתחילי להירגע כשתביני ששום דבר לא תחת שליטה. זה הרבה יותר אינטליגנטי, בוגר ורציונלי להבין את זה. ואמר את זה כמו מתמטיקאי חתן פרס נובל, לא מיסטיקן כמוני, להבין שאין לנו שליטה.
בסדר גמור, אירי, כאילו אנחנו נאלצים לסיים, מודים לך.
תודה רבה.
תודה רבה.
בסדר.
את ההיבריס שלי הצלחת לסדוק, אני חייב לומר.
העורכת הראשית, נעמה שוחט, עורך המשנה, לא, מה, לא, עורכת המשנה נוגה סמדר, יש פה שינוי, איתמר אוחנה לב לא איתנו. המפיקים, אלעד הרי ועומר עובדיה, והטכנאי כפיר זנדברג.
איתמר אוחנה הוא לא משרת עדיין בתחנה. אבל הוא איתנו.
הוא איתנו, הוא איתנו בלב תמיד. כן, איתמר כן. אוחנה לב.
שרון.
ביי, ג'קי.
יום טוב, יום טוב. טוב. ענווה, ענווה.
בחסות ורדינון, המשיקה את המגוון החדש ב-30% הנחה לקונים ביותר מ-149 שקלים ו-90 אגורות. חג שמח מוורדינון.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם, הזרקור אל בני גנץ. גנץ פירושו שלם, ככה בגרמנית. אבל האמת היא שבתמונה רחבה יותר, גנץ הוא חלק מסדרת שמות עניין אחר מן העולם היהודי. עשרות שמות משפחה יהודיים, כן, עשרות רק לכבוד הבשר הכשר. האווזים, התרנגולים, הכבס.
להתענג בתענוגים, ברבורים וסלב ודגים.
להתענג בתענוגים, ברבורים וסלב ודגים. הפיוט הזה לליל השבת מדגיש את חשיבות ההיערכות לקראת הסעודה הבשרית של שבת. מיד נשמע, מערב מזמינים כל מיני מטעמים.